שלום וברכה קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר הקדוש אורות הקודש מאת רבנו אור האורות הרב קוק. אנחנו בחלק ב' בעמוד תף קוף קף ת'. לא סליחה, תף קוף למד, עמוד תף קוף למד בפרק ט"ו. רק מציין שזה עמוד תקוף למד, זה במהדורה הזאת. במהדורה הראשונה, המספור של הדפים היה קצת שונה. השתלמות ושלמות. טוב, זה נושא רחב, שהרב דן בו במשך כמה פרקים שלפנינו. כן? זה הפרקים החותמים את החלק הזה. מגמת ההוויה כולה. מצד החפץ הכמוס האינסופי. היא, כפי יגלותה לנו, עצה גדולה של התעלות והוספה נצחית. שם, שאם אין מציאות של קוטן וחיסרון, לא יוכל להיות רק גודל ומילוי, אבל לא התגדלות. ודריכת הדירית לא תוספת ברכה. ואף על פי שאין קץ העילוי של השלמות המלאה, שאין בה עילוי מצד אינסופיותה, מכל מקום כלול בה גם כן, זה הכוח הנשגב של התעלות תדירית, וזה נחשב כאילו השלמות המוחלטה משתלמת על ידי השתלמות, הבאה על ידי הופעת הקוטן, הבאה אל הגודל. ועבודה זו היא צורך גבוה. זה היה מהר, אחר כך תיקנתי. אמרתי שם. אחר כך תיקנתי ואמרתי שאם. אז לכן השאלה היא טובה, אבל גם התשובה מצוינת. כן. אז זה פשוט, כן? זה העיקרון שחוזר הרבה ברב קוק. פה הוא מנוסח בצורה קצרה. שיש שלמות והשתלמות. או השתלמות ושלמות. יש, במושג של שלמות, יש קונוטציה של סופיות. כמו שאתה אומר, תם ונשלם. אז זה נשלם? נגמר. אז משהו שהוא שלם, הגיע עד הקצה, נגמר. אין מה להוסיף. אין מה להוסיף, זה חבל, זה חיסרון. לעומת זה, כשאני מדבר על השתלמות, הבנה שיש פה חיסרון, והחיסרון הזה הולך ומתמלא כל הזמן. השאלה עד כמה? עד איפה הוא מתמלא? אפשר להגיד שההשתלמות זה השלמת החיסרון עד שמגיעים לשלמות. נכון? מגיעים לשלמות, גמר. או שמה נאמר שההשתלמות זה דבר מתמיד, ללא סוף, ללא גבול. אז ההשתלמות היא בנויה על חיסרון, מצד שני היא אינסופית. הסימפטוטה זה כדי לחבר בין שני המושגים. אבל קודם כל, מה ההבדל בין שלמות לבין השתלמות? שלמות זה מרגיע, זה כמו כוס מלאה. השתלמות זה כוס שכל הזמן מתמלאת, והיא לא מפסיקה להתמלא. אז מצד אחד זה יפה כי זה אינסופי, מצד שני זה חיסרון מתמיד. בסדר? אז מה אומר לנו כאן הרב? מגמת ההוויה כולה מצד החפץ הכמוס האינסופי היא כפי יגלותה לנו עצה גדולה של התעלות והוספה נצחית. כלומר, עצה הכוונה אסטרטגיה, תוכנית. סליחה. שאם אין מציאות של קוטן וחיסרון, לא יוכל להיות רק גודל ומילוי, אבל לא התגדלות. כלומר, אם לא היה חיסרון בעולם, אז הכל היה שלם, אבל לא היה מתקדם. ודריכה תדירית לתוספת ברכה. כלומר, לא התגדלות ודריכה תדירית לתוספת ברכה. זאת אומרת, לא היה לנו אפשרות להוסיף. אז זה טוב שיש חיסרון. למשל, אם אתה ממלא את כל החלל, אז אתה לא יכול להכניס עוד משהו. אם יש חיסרון בתוך החלל, אפשר להכניס עוד משהו. כן, כמו המשחקים האלה, של לוח עם מספרים, נכון? או אותיות, שצריך לסדר את הריבועים לפי איזשהו סדר מסוים. מה מאפשר את התנועה? זה שיש רווח אחד בלי מספר. אם היה הכל מלא, אי אפשר היה לשחק. כן. רבי קשה שלילם. האם הגאולה השלמה זה הסוף? או שהגאולה השלמה זה ההתחלה? בסדר? אפשר לומר שימות המשיח זה משעמם, לא? כתוב, יבואו ימים אשר תאמר, אין לי בהם חפץ, אלו ימות המשיח. זה נורא, ימות המשיח זה קשה מאוד. כמו שהיה אומר הרב אשכנזי, אם אין יום שמיני אחרי היום השביעי, אז גם היום השישי לא שווה. אבל אם יש לך מה לעשות אחרי השביעי, אז מהשישי תגיע לשביעי, ומשם לשמיני. וזה מה שנאמר בספר קהלת, תן חלק לשבעה וגם לשמונה. נכון? זה פסוק בקהלת. יש ככל הסירים תחת הסיר, גם זה הבל. כן, כל הכסיל. מה זה כל הסירים תחת הסיר? מה זה סירים? איזה צמר זה? קוצים. זה קוצים יבשים. כשאתה שורף קוצים, זה עושה קול כזה, נכון? או תלוי, זה תלוי סוגי הקוצים וסוגי האש וכו'. זה כל הסירים, תחת הסיר. אתה לוקח סיר, שאתה ממלא אותו, ויש תחת זה, יש כל הסירים תחת הסיר, כן כל הכסיל. אבל חז"ל אמרו, סירים מלשון סיר, לא קוץ. אלא אתה שם סיר על גבי סיר, על גבי סיר, על גבי סיר. נגיד יש שבעה סירים אחד על גבי השני, התחתון מתחמם מן האש. זה שמעליו מתחמם מכוח התחתון. וזה שמעל מחמם עוד אחד. כן? כל אחד מחמם. אבל, ומכל אחד יוצא חום. איך אומרים חום בעברית? הבל. דבר המוסיף, הבל. אבל בסוף החום שיוצא מהסיר האחרון, למה הוא משמש? שום דבר. גם זה הבל. זאת אומרת שאם אין לך מטרה אחרי המטרה, אז זה לא שווה כלום. אז זה הצד של הערך של ההשתלמות המתמדת. אוקיי? אז אני שוב חוזר לפסקה כדי שזה יהיה לגמרי ברור.
מה יהיה אחרי
השני? תשעים. מגמת ההוויה כולה, מצד החפץ הכמוס האינסופי, כלומר זה שיש רצון ללא גבול, היא, כפי יגלותה לנו, עצה גדולה של התעלות והוספה נצחית. כלומר, אנחנו מבינים שיש איזו כוונה של עלייה מתמדת, שאם אין מציאות של קוטן וחסרון, לא יוכל להיות רק גודל ומילוי, אבל לא התגדלות ודריכה תדירית לתוספת ברכה. בסדר? לא יהיה לאן להתקדם. זאת אומרת, זה המושג של עליית העולמות, התקדמות מתמדת של העולם וכו'. זה לכאורה, אז מה עם התורה למשל? תורה זה נצחי, לא משתנה. כן, אבל העולם עתיד להשתנות, אז גם התורה. כן? זה מה שאומר הרמב"ן. הרי הרמב"ם אומר, למה אני אומר שהתורה נצחית? בגלל שהעולם נצחי, והעולם לא ישתנה, אז גם התורה לא תשתנה. אבל אם אנחנו מניחים עולם שישתנה, אז גם התורה תופיע אחרת. יש לה גילוי, כמו ש... בקהלת רבה, כל התורה שבעולם הזה, הבל היא, לפני תורתו של משיח. כן, זאת אומרת, זה הולך והתגדל.
מה זה השתתחות בעולם?
מה זה השתתחות?
התפתחות בעולם.
התפתחות, אנחנו רואים שמשל העולם מתפתח מהרבה בחינות. יש גם התפתחות פיזיקלית, יש ביולוגית, יש תרבותית ומוסרית. למשל, מאז המפץ הגדול ועד היום, הרבה דברים השתנו. למשל, הופיעו, במפץ הגדול עוד לא היו אפילו אטומים. היה שם תערובת של אלקטרונים ופרוטונים. אחר כך הופיעו הגלקסיות, אחר כך מערכת השמש. ובמערכת השמש הופיע פתאום כדור הארץ, וכדור הארץ הופיעו החיים. ואחר כך אחרי החיים הופיע האדם. נכון? אז זאת אומרת שיש התפתחות. מה, למה אתה עושה לי פרצופים? מה קרה? המעניין, בסדר. זה האופן שלך להגיד שזה מעניין, בסדר. אז יש התפתחויות, יש גם התפתחויות מוסריות. למשל, פעם בני אדם אכלו אחד את השני, היום הם לא אוכלים אחד את השני. למשל, כן, יש התפתחות מוסרית. פעם היה, מה? לא כולם, אבל הרוב. פעם היה איזה יהודי אחד, הלך עם הרב קוק ברחוב, והסביר לו ש... המצב היום יותר גרוע מאשר בימי בית ראשון בתקופת הנביאים. ואז הרב קוק הגיע קרוב לשער יפו, משם רואים את גיא בן הינום, ואז הרב קוק אמר לו, אתה רואה את המקום הזה? שם היו מקריבים תינוקות למולך. היום כבר לא עושים את זה. אז אי אפשר להגיד שזה אותו דבר כמו פעם. יש התפתחות מוסרית. זה לא שאין נסיגות מוסריות, יש ודאי נסיגות, אבל יש גם התפתחות מוסרית.
אז מה זה השינוי עולם שהרמב"ם
מדבר עליו? זה מתחיל אופן? מה? לא יודע, חוקי הטבע השתנו, היחס בין החומר לרוח.
הטענה הזאת היא שאתם הרבנים צריכים לקדם את התורה כי העולם השתנה.
כן, אבל יש מנגנונים פנימיים לזה. כלומר, אם אנחנו רוצים לשנות דברים בהלכה, יש מנגנונים פנימיים להלכה כיצד לשנות אותה.
לא, לשנות את התורה.
לשנות את התורה. אבל התורה יש לה התגלות, למשל. למשל, המשנה היא הופעה מחודשת לעומת מה שהיה מקודם. הקבלה, ודאי היא הופעה מחודשת. זאת אומרת, החסידות, הרב קוק. יש כל מיני הופעות מחודשות. זה מאותה תורה. אבל אתה רואה שזה, אפשר להגיד מבחינה מסוימת, שלא חווים אותה באותה הצורה. כן? פעם היה בן צורר ומורה, עכשיו אין בן צורר ומורה. אומרים שאפילו לא היה. כן?
אבל לדוגמה, הנקודה הבוערת של המקרה של הומוסקסואלי.
נו, הבעיה היא.
שהתורה אומרת שזה תועבה, בעוד שהיום החברה יכולה להכיר את זה כפן לגיטימי.
נכון.
אז העולם השתנה מבחינת התפיסה שלו, כי יכול להיות שזה לא לגיטימי.
נכון.
אז נשנה את התורה שבכתב גם?
לא. אני אסביר. זה שהעולם מתפתח, אני הוספתי לזה משפט כדי לקדם את דבריך. אמרתי, לא אמרתי שאין נסיגות מוסריות. במהלך ההתפתחות יש גם נסיגות, אבל הכיוון הכללי הוא כיוון עולה.
לא, כן, אז בנקודה הזאת אולי זה התפתחות בעצם, שיש קבלה של זה.
זאת התפתחות, אבל שלילית.
לא, זה לא משתנה.
העולם משתנה, בסדר, אז אני אומר, לא כל דבר שהוא חדש הוא דווקא רצוי. אני אומר, יש בתוך ההתקדמות, יש גם נסיגות.
כן, אני שואל, מה זה שינוי? לפי הרמב״ם, שהתורה תשתנה.
כי הרמב״ן.
רמב״ם.
הרמב״ם אומר לא תשתנה.
נכון, מה זה שינוי העולם הזה? הוא אומר שזה לא
יקרה. כלומר, מה שלא יקרה זה שטבע נפש האדם משתנה, לא יקרה. למשל, לפי הרמב״ם, זה שאנשים לעתיד לבוא, לא יראו ולא ישחיתו, כי מלא הארץ דעה. למה? ברגע שכולם מבינים שצריך לעסוק בדעת אלוהים, אין סיבה לריב. כן? לפי הרמב"ן, ומה להשם אלוהיך את לבבך, זאת אומרת שיש שינוי בטבע האנושי. כן? זה מחלוקת מהותית, אני חושב. טוב, כן. ואף על פי, בואו נקרא את זה בפנים, ואף על פי שאין קץ לעילוי של השלמות המלאה, שאין בה עילוי מצד אינסופיותה, מכל מקום כלול בה גם כן זה הכוח הנשגב של התעלות תדירית. כלומר, השלמות המלאה, שהיא לכאורה לא שייך בה השתלמות, אבל היא כוללת בצד האינסופיות שלה גם את היסוד של ההשתלמות, וזה נחשב כאילו השלמות המוחלטה משתלמת על ידי ההשתלמות. הבא על ידי הופעת הקוטן הבא אל הגודל, ועבודה זו היא צורך גבוה, כלומר זה צורך של הקדוש ברוך הוא כביכול, שהוא זקוק לתוספת ההשתלמות בתוך השלמות. זה מתחבר לדבריו של רבי מאיר אבן גבאי. רבי מאיר אבן גבאי בספר עבודת הקודש מסביר שהוא שואל איך יכול להיות שהבלתי גבולי יופיע בגבולי. ואז הוא אומר זה ממהות העל גבוליות של הבלתי גבולי להופיע בגבולי. שאם לא כן לא היה בלתי גבולי. כן? אז זה חייב להיות כלול.
ואין בעיה של קדמות?
קדמות? ודאי שזה מעלה את שאלת הקדמות. אם זה כך. נכון. זה בהחלט מעלה את זה. כשנגיע לפרק י' ז' נדבר על זה. בסדר? טוב. פרק ת' ז'. השלמות המוחלטת וההתעלות. זה פחות או יותר אותו עיקרון. מה אנו חושבים על דבר המטרה האלוהית בהמצאת ההוויה? תרגום? בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם?
הוויה זה העולם?
ההוויה זה כל מה שהווה. עולם זה נקודה קטנה בתוך ההוויה. זה כולל גם את... תודה רבה. את העולמות, האותיות. בסדר. מה אנו חושבים על דבר המטרה האלוהית באמצעת ההוויה? יש ספרות שלמה על זה. כן, דרך השם והאריזל ורבי יוסף בן טובול, בקיצור, הרמב״ם במורה נבוכים. רבים כתבו על התכלית שיש באמצעת ההוויה. נכון? טוב. אז מה אנו חושבים על דבר המטרה האלוהית האמצעת בהוויה? אומרים אנו שהשלמות המוחלטת היא מחויבת המציאות. ואין בדבר בכוח, כי אם בכל בפועל. מכירים את זה? זה לקוח מאיפה? מהרמב״ם, נכון? הרמב״ם מסביר שאצל הבורא לא שייך כוח ופועל. הוא בפועל תמיד. נכון? זה מה שהרמב״ם אומר. אז למה? כי האלוהות היא מחויבת המציאות. אז המחויב המציאות לא שייך שיהיה אצל הפועל. הוא מחויב המציאות, אז הוא בפועל תמיד. אז מה אנו חושבים על דבר המטרה האלוהית והמצאת ההוויה? אומרים לנו שהשלמות המוחלטת היא מחויבת המציאות. ואין בה דבר בכוח, כי אם הכל בפועל. תודה רבה. איזה צדיק. אבל יש שלמות של הוספת שלמות. שזה אי אפשר להיות באלוהות. שהרי השלמות המוחלטת האינסופית אינה מניחה מקום להוספה. ולמטרה זו, שהוספת שלמות גם היא לא תחסר בהוויה, צריכה ההוויה העולמית להתהוות ולהיות לפי זה מתחלת מתחתית היותר שפלה, כלומר ממעמד של החיסרון המוחלט, ושתלך תמיד הלוך ועלו לעלייה מוחלטת. וההוויה נוצרה בתכונה זו, כזו שהדעת לא תחדל מהתעלות, כי זאת היא פעולה אינסופית. מה המרחק בין הסופי לאינסופי? כמה? אינסוף. לכן העלייה היא אינסופית. וכדי להבטיח את העלייה בעצמותה של ההוויה, נוצרה כולה בעילוי עליון, והעילוי היה יותר מכדי השיעור שתוכן מוגבל יוכל להיות בפועל, אף על פי שהוא יכול להיות בכוח. מה אומר כאן הרב? הוא אומר, רואים בתחילת הבריאה, שהכל היה מושלם, לא החזיק מעמד, שבירת הכלים, ושוב עולה. למה היה צריך בהתחלה שהכל יהיה מושלם, אם אי אפשר לעשות את זה בהתחלה? תשובה, כדי שיהיה לאן לשאוף. נכון? אז זה מה שהוא אומר כאן. כן. וכדי להפתיע... מה? לא. כי אחרי שנעשה הסטארטר, המפנה לכיוון של עלייה, אז זה עובר גם למעלה מהמצב הראשוני, השלם. בסדר? שבירת הכלים זה האי יכולת של הבריאה לעמוד בשפע העליון. כלומר, למשל, כתוב בתורה, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אתה קורא פסוק כזה, עושה לך טוב על הנשמה. למה? אתה אומר, אם זה אלוהים שברא את השמיים ואת הארץ, השמיים והארץ מושלמים. כי כל מה שאלוהים עושה מושלם. פסוק ב', והארץ הייתה בבלגן אטומי. לרוח אלוהים מרחפת על פני המים. נכון? כתוב ככה? כתוב. מה? לא בדיוק, מילים דומות, כן? היה ממש קשה פה. תוהו ובוהו, חושך, תהום. כן. אז מה קרה באמצע, בין פסוק א' לפסוק ב'? זה התמוטט. הארץ. כן? כוונה שהיא לא עמדה בציפיות. היא לא הצליחה להיות מה שהשם ציפה ממנה להיות. להיות שלמה, להיות השתקפות של השמיים. השתקפות של השמיים, זה מה שאתה אומר. השמיים שמיים לשם. השמיים הם כבר שמיים. והארץ נתן לבני אדם לעשות את הארץ שמיים. לעשות את הארץ שווה לשמיים. ולא הצליח.
מה זה לעלות את החומר?
את החומר זה לתת לו ערך. למשל, בחומר דברים, דברים צריכים להיות, להתגשם. למשל, יש לך רעיון, חסד, אמת, צדק, שלום. כל הדברים האלה צריכים לצאת אל הפועל. נו, תנסה. אתה רואה שזה לא הולך. כן? אלא מה? זה דורש עבודה הדרגתית. בשמיים, חסד ואמת, צדק ושלום, הכל בסדר. למה? כי בשמיים הכל מושלם. זה תיאוריה. ברגע שאתה רוצה לעבור מהתיאוריה אל המציאות, זה נשבר. זה שבירת הכלים. כן? זה כמו שאומרים, פלוני שבר את הכלים. אם זה שבר את הכלים, הוא לא... טוב, זה לא, זה לא אותה משמעות בעצם. טוב. אה? לא אותם הכלים. נכון. אה? כן. משה לעיני כל ישראל. ראשי תיבות, כלים. נכון? טוב. משה לעיני כל ישראל. נכון? מם, למד, כף יוד. זה אותיות כלים. נכון? נכון. וחושך על פני תהום, סופי תיבות, כלים. אז זה בהתחלה, כלים היו חושך על פני תהום. משה עשה אותם לעיני כל ישראל, תיקן את הכלים. זה היה בסופי תיבות, עכשיו זה בראשי תיבות. אז איפה היינו? וכדי. להבטיח. את העלייה בעצמותה של ההוויה, כלומר, תהיה שבטוח שהכיוון של הבריאה תהיה עלייה, נוצרה כולה בעילוי עליון. כלומר, בהתחלה, ההופעה הייתה שלמה. והעילוי היה יותר מכדי השיעור שתוכן מוגבל יכול להיות בפועל. אף על פי שהוא יכול להיות בכוח, על כן בהופעת ההוויה בפועל נתקלקלו הדברים. והכוחות נסתבכו זה בזה. והנם עוסקים במלחמה חריפה. עד שתנצח המחשבה המוחלטת האינסופית של הטוב ויתוקן הכל, בצירוף העילוי של נתינת מקום להשלמתה של עלייה בלתי פוסקת, שזהו עדן מיוחד שבזה הבריאה משלמת את כבוד בורא. כלומר, תהיה אופטימי. מה? לא, יהיה עלייה מתמדת. צדיקים אין להם מנוחה. לא, לא יהיה מושלם. לא, יהיה משתלם. עלייה בלתי פוסקת. נכון, אבל זה מה שנקרא עלייה, איך קראת לזה? אסימפטוטית, נכון? נכון. זאת אומרת, כשאתה, בוודאי אתה למדת אולי בתיכון פעם? כן. אז אתה יודע מה זה אסימפטוטה או היפר? כן. זאת אומרת שהדבר הולך ומתקרב באופן מתמיד. כך שבציפייה לאינסוף, אתה רואה את הדברים מתאחדים, אף על פי שהם לא מאוחדים. נכון, אבל זה יותר קרוב. זאת אומרת, זה מה שעושה את זה חי. דבר שמתחבר לגמרי, הוא מת. נכון, נכון. נכון, זאת אומרת, אבל זה הולך ונהיה מעונג יותר. אבל גם בין שני אוהבים, שהם דבוקים זה לזה, צריך מדי פעם להיפרד. נכון? כלומר, זה חלק ממשחק האהבה. נפרדים, מתחברים, נפרדים, נפרדים.
אבל
מה
זה
המחשבה הזאת?
זה אותו החפץ הכמות?
איזה מחשבה? איפה אתה רואה מחשבה? כן, זה החפץ הכמוס, ודאי. טוב, יוד זין, שני ערכי השלמות. אתה רואה, אנחנו הולכים ומתקרבים לשאלותיך. טוב, הפרק הזה הוא בעצם הפרק העיקרי בנושא הזה. לכן אני קצת חיפפתי את שני הקודמים, כדי שנגיע אל הדיון העיקרי שהוא בפרק הזה. שני ערכי השלמות. מבינים אנו? בשלמות האלוהית המוחלטה, שני ערכים של השלמה. ערך אחד של השלמה שמצד גודלה וגמירתה אין שייך בה הוספה של מעלה. אתה לא יכול להוסיף שום דבר. אין מעלות להוסיף. שלם זה שלם. אבל אם לא הייתה אפשרות של הוספה, היה זה בעצמו עניין חסרון. כי השלמות ההולכת ונוספת תמיד, יש בה יתרון ותענוג, ואיזה מין העלאה שאנו הורגים לה כל כך, הליכה מחיל אל חיל, אשר על כן לא תוכל השלמות האלוהית להיות חסרה, זה היתרון של הוספת הכוח. כלומר, לגבי העולם הבא, מצאנו מאמרים סותרים בחז"ל. מצד אחד, עולם הבא, צדיקים יושבים. מה זה יושבים? אומר הרמב״ם, ללא עמל ויגיע, במנוחה. זה נקרא צדיקים יושבים. מצד שני כתוב, העולם הבא, צדיקים אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, שנאמר ילכו מחיל אל חיל. אז המאמרים האלה סותרים זעז, כלומר זה את זה. נכון? זה זה ראשי תיבות. מה?
זה את זה.
זה את זה. כן, אז מה עושים עם המאמרים הסותרים? אז אפשר להגיד שזה סוגים שונים של נשמות. יש נשמות שהכיף שלהם זה צדיקים יושבים. ויש נשמות שהכיף שלהם זה ילכו מחיל אל חיל. מה האמת? לא זה ולא זה. אתה לא יכול לנסח את השאיפה העליונה לא במושגים של זה ולא במושגים של זה. אבל אתה יודע שהכל כלול שם. גם התפיסה של הישיבה, גם התפיסה של ההליכה מחיל אל חיל. צריך גם זה וגם זה. אם היה רק השלמה, הייתי עם הלשון בחוץ כל הזמן. נכון, זה צד אחד. אבל צריך גם שתהיה שלמות. השלמות המוחלטת האלוהית, לפני הבריאה. לפחות אצל אלוהים זה כך. כן, יכול להיות שאדם יש לו שאיפה רק לשלמות. זה עניין של השקפת עולם. כן, יש למשל אצל אריסטו, ההגדרה של שלם זה דבר שיש לו גבולות. אם יש לו גבולות, אז הוא שלם. כן? אפי התפיסה הזאת בדיוק הפוך. אם יש לו גבולות, אז הוא חסר. נכון? אז מה הוא אומר כאן? אני שוב חוזר על הדברים, כן? כדי שזה יהיה בטוח, ברור. מבינים אנו בשלמות האלוהית המוחלטה, שני ערכים של השלמה. ערך אחד של השלמה, שמצד גודלה וגמירתה, אין שייך בה הוספה של מעלה. אבל אם לא הייתה אפשרות של הוספה, היה זה בעצמו עניין חסרון. יש איזה מאמר של, איזה סיפור של רבי נחמן ברסלב, מעשה בצדיק אחד שהיה חסר לו איזה חיסרון. אז מה היה חסר לו? חיסרון. כן, היה חסר לו חיסרון. מה יש לך? יש לי הכל. כן, אז מה חסר לך? חסר לי חיסרון. כן? יש שם אגדה שלמה של רבי נחמן על זה. כן. כי השלמות ההולכת ונוספת תמיד, יש בה יתרון ותענוג, וזה מין העלה, שאנו הורגים לה כל כך, ההליכה מחיל אל חיל, אשר על כן לא תוכל השלמות האלוהית להיות חסרה, זה היתרון של הוספת הכוח. ועל זה, או כמה בגלל זה, יש באלוהות הכישרון של היצירה. ההתהוות העולמית הבלתי מוגבלה, ההולכת בכל ערכיה ומתעלה. ונמצא שהנשמה האלוהית העצמית שבהוויה מחיה אותה הוא האלוי התמידי שלה, שהוא יסודה האלוהי, הקורא אותה להימצא ולהשתכלל. עד כאן זה מובן? כלומר, כאילו הקדוש ברוך הוא מוכרח לברוא את העולם, כדי להוסיף את השלמות של ההשתלמות על שלמותו. ואז ממילא עולה שאלתך, מהפרק הקודם, מלפני שני פרקים. אז אם ככה, העולם קדמון, כי תמיד היה צריך להוסיף, נכון? עד כאן השאלה.
לא רק, גם
אנחנו זה כאילו מה שעושה. אנחנו כאלה קטנים, זה מגוחך, נכון? נכון, נכון. זה באמת איך שאנחנו נראים, זה ממש מגוחך. אבל מצד מה שאנחנו עתידים, זה ממש נפלא. בסדר? כן, כלומר, אל תסתכל על ההווה, תסתכל על העתיד. זה כמו שויהב יצחק את עשיו. למה? הוא צודק, הוא צעיד בפיו, זה אחד שיודע לעבוד. מה זה הבחור הזה נשאר באוהל מבשל לעדשים? כן? הוא חלשלוש. לכן, אומר יצחק, אני אוהב את עשיו. ורבקה, מה קרה לה? למה היא אוהבת יעקב? מה, בגלל שהיא סתם רחמנייה? כי היא יודעת שהוא עתיד להיות גדול. כן? כי הנביא אמר לה. כן? הוא לא מי לא מיימץ. אבל ללמה לזה? גם כן היא לא הייתה אוהבת אותו. מה זה הנחנח הזה? אלא מה? הוא הולך ומתקדם. אה, זה שווה. אה? לא, הוא נחמן, אבל הוא לא מאומן. עכשיו, השאלה, אז אם ככה, אם כדברי הרב קוק, יוצא שהעולם קדמון, חס ושלום, זו כפירה ממש. איך אפשר להגיד דבר כזה? עכשיו, גם זה עוד יותר קשה, כי זה אומר כאילו שלאלוהים חסר משהו. תשובה, לפני שאלוהים רוצה שיהיה עולם, אז גם מושג השלמות לא קיים, ואז ממילא גם מושג ההשתלמות לא חסר. משעה שעלה ברצונו שיהיה עולם, מאותה שעה השלמות כבר לא מספקת, והיא זקוקה להשתלמות. את השאלה הזאת שלך שאל יהודי בשם דוקטור אדם נוח בראון. במכתב שהוא שלח לרב צבי יהודה על הפסקה הזאת. ואז הרב צבי יהודה ענה לו, עיין בעבודת הקודש חלק התכלית ואיני דורשו ברבים. כן, אבל זה מה שאמרנו עכשיו. בסדר. ו אז אתה לא יכול לשאול. כלומר, לא, למה אתה לא יכול לשאול? כי זה לא שייך שם. זאת אומרת, זה כמו שלמשל, יש לך משנה שאומרת, יפה שעה אחת של תורה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי עולם בא. יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי עולם הזה. אז תמיד יהיה לי רע. כן? בעולם הזה חסר לי מה שיש בעולם בא, בעולם הבא חסר לי מה שיש בעולם הזה. איך אפשר לבנות על תסכול מתמיד כזה? תשובה. כי כל זה אתה אומר כי אתה בעולם הזה. כשתהיה שם, השאלה לא תישאל. בסדר? כלומר, יש שאלות שנשאלות רק בהקשר מסוים. כמו השאלה, ילד שואל, תגיד, המלך, יש לו ג'ולות או לא? זה לא שאלה שמעסיקה את המלך. אבל אתה ילד, אתה לא מבין שאפשר, לא צריך את המשחק הזה. והג'ו, יש לו? כמה הג'ויים יש למלך? וכל מה אג'ו זה גוגו. כן. לא, אג'ו אבל זה בירושלים. כן. וגוגו זה בתל אביב. כן. אבו יויו. כן, אבל זה לא קשור. זה ירושלמי אבו יויו.
סקמה.
במקום אתכם זה סקמה. צריך פעם לעשות על זה משהו. זה עבודה.
כן.
הלוואי ויזכה, אני יכול להבין את זה. טוב, ועל זה יש בה אלוהות? זה אוקיי. לא קראנו. ועל זה יש בה אלוהות, הכישרון של היצירה, ההתהוות העולמית הבלתי מוגבלה, הולכת בכל ערכה ומתעלה, ונמצא שהנשמה האלוהית העצמית שבהוויה מחיה אותה, הוא העילוי התמידי שלה, שהוא יסודה האלוהי הקורא אותה להימצא ולהשתכלל. כלומר, יש נשמה אלוהית בהוויה. מה זה נשמה? יש נשמה ליחיד, זה אנחנו יודעים. נשמת האומה, קצת חידוש. נשמת ההוויה, חידוש בריבוע. מה החידוש בריבוע הזה? נשמת ההוויה, כמובן המגמה שלה. יש איזו נטייה, שישר לקרוא לה נשמה. מה? זה נטייה אלוהית בהוויה. אפשר להגיד שזה אחר כך מתנקז בכנסת ישראל, אבל זה לא מה שהוא אומר. כן. אז הנשמה היא הקריאה המתמדת להתעלות ולהשתכלל. הזוהר קורא לזה ההיא נשמתה. כן? להשלפה להיא נשמתה. לשלוף את הנשמה ההיא מלמעלה. כן? וכל מה שהמדע הולך ומתבשם, בסדר, ומתבסס. כן? למה קראתי מתבשם? ואחר כך תיקנתי, מתבסס. כן? וכל מה שהמדע הולך ומתבסס על יסוד ההתפתחות, הולך ומתקרב אל האורה האלוהית היותר בהירה. זאת אומרת, יש במדע נטיות של תיאור התפתחות. יש התפתחות ביולוגית, האבולוציה. יש כל מיני סוגי התפתחות, גם התפתחות סוציולוגית, היסטורית וכו'. אומר הרב, ככל שהרעיונות האלה של התפתחות הולכים ונפוצים, הם יותר מתקרבים למה שאנחנו אומרים כאן. כן? זאת אומרת, הרב קוק אוהב את תורת האבולוציה, לא בגלל שהוא מאמץ אותה או לא מאמץ אותה, כי הרב קוק לא מכריע בשאלות מדעיות. האם תורת האבולוציה נכונה מבחינה מדעית? תשאל את אנשי המדע, את מה זה מעניין את הרב קוק. אבל מה שמעניין את הרב קוק, זה שהרעיון של האבולוציה הפך להיות שגור במוח של בני אדם. למה זה טוב שהרעיון הזה שגור? כי הוא מרגיל את הנפש לרעיון של ההתפתחות. של ההתפתחות הרוחנית. אז זה טוב שזה גם נמצא במדע. בסדר?
זה בעצם התפקיד של המדע אולי, לתת להמון את התפיסה?
לא, התפקיד של המדע הוא הרבה יותר רחב מזה. הוא להביא את הידיעות העליונות לידיעה דרך מהצד התחתון. למשל, אנחנו יודעים מהנבואה, השם אלוהינו השם אחד. זה אנחנו יודעים. איך אנחנו יודעים? גילו לנו. אבל המדע לא מגלה את זה. אז היום המדע הולך ומחפש את תורת השדה המאוחד, למשל בתחום הפיזיקה. לא רק בתחום הפיזיקה, צריך בכלל למצוא נוסחה אחת כוללת לכל. אנחנו כבר יודעים את הנוסחה. הנוסחה היא שמע ישראל השם אלוהינו השם אחד, אבל היא לא הוכחה מבחינה מדעית. לכן התפקיד של מדע זה לבוא אל אותן הידיעות ממתה למעלה. איך אני יודע? הרב קוק כותב את זה בחלק א', בתחילת חלק א', של אורות הקודש. בסדר? טוב. בכל מה ש...
בסופו של דבר המדע צריך להתאים לתורה?
או התורה, הם צריכים, זה כבר לא נקרא התאמה של זה לזה, כי אתה כבר לא יודע על מה זה, על מה זה מדבר, לחוכמת הקודש נגיד. המדע צריך להתאים לחוכמת הקודש. חוכמת הקודש זה התורה אומנם, אבל לא התורה בתפיסה הפופולרית של רבנים בינוניים. זה צריך להיות בתפיסה עליונה של בעלי רוח הקודש. הרבה פעמים אתה שואל אנשים שהם גדולים מאוד בהלכות בשר בחלב ובהלכות שבעה נקיים. אתה שואל אותם על שאלות באמונה. וכל מה שהם קראו זה י"ג עיקרים שבסוף תפילת שחרית. ואז הם בודקים אם זה מתאים למה שכתוב בסידור. זה לא רציני, כן? בסוגיות של בשר בחלב אתה מוכן להשקיע שעות על גבי שעות. מענייני אמונה אתה שולף ככה מהמותן? לא רציני. כן? לצערנו, הרבה פעמים מה ששולט בכיפה תרתי משמע, זה מי שלא עיין בדברים. ואז מי שאומר את האמונה בתארתה, הוא נחשב לאפיקורוס. כן. כמו שקרה לרב קוק למשל. כן.
כי נכון, מי שמשקיע ומי שמגיע לדרגות גבוהות מהבחינה הרבנית, זה כן. מי שיותר למדן.
למדן בתחום מסוים. כן.
דיינים.
כן, כן, אז הם גדולים בתחום של הדיינים. נכון, נכון, נכון. כן. יש מכתב מעניין של הרב שח. שאלו אותו על מה שכתוב באיגרת תימן. שמי שלא מאמין ב-13 עיקרים, לא עמדו רגלי אבותיו על הר סיני. ואז הוא שואל, מה נעשה עם שני, שאלו, מה עם שני תאומים? יצאו ביחד, האחד אפיקורוס השני לא, אז מה? ההוא עמדו רגליו ואלה לא? ואז הוא עונה, את חטאי אני מזכיר היום, שסוגיות כאלה לא למדנו בישיבה. ככה הוא אומר. אחר כך הוא עונה מה שהוא עונה, זה תירוץ, אבל, הוא אומר, לא עסקנו בסוגיות האלה. את חטאי אני מזכיר היום. טוב, וכל מה שהמדע הולך ומתבסס על יסוד ההתפתחות, הולך ומתקרב אל האורה האלוהית היותר בהירה, ובא אל החזון היותר עליון, שאין לדון על ידו את ההוויה כולה מצד יחוסה החלקי, כלומר על דבר היחס שיש בין חלק אחד ממנו לחברו, כי לא בזה ימצאו הערכים האמיתיים שלה, כי אם עיקר דינה הפנימי הוא בדבר יחוסה הכללי של כולה וכל חלקיה אל השלמות האלוהית, שהוא הדבר היותר נכבד והיותר ראוי לייסד עליו את היסוד של ההוויה כולה. אז אתה צריך ללמוד את הדברים כפי שהם באלוהות, ומשם לבחון איך הם צריכים להיות בהוויה, וההכרה העליונה מאבדת את חוש האהבה השכלית העליונת שבה האדם לידי הכרה, שאם היה האידאל של הבריאה, פחות מסיגוב עליון זה של השלמות הנורא הזאת, שהוא אטרה, דהיראה, אילאה, לא היה לכל האידיאליות שום ערך, שום סיגוב של קודש לא היה להם. כי אם דברים של חול, פרדים, יבשים, והתפעלות, בהמית. כלומר, אם לא הייתה השאיפה המתמדת של העלייה, גם הרוחניות זה היה סוג של בהמיות. בהמיות במובן של אגואיזם. אפילו אגואיזם רוחני. אשרי שאל יעקב בעזרו, סברו על השם אלוהיו, עושה שמיים וארץ, את הים כל שם בא, מה שאומר אמת לעולם. זהו הכלל העליון שכל ההסתעפויות המוסריות המדויקות יוצאות ממנו כנפים מעץ רב, דרו מהמתי עד שמשמיה וחזבתי לסוף הרעה. לא. מדוע? בגלל שאני רואה שאנחנו לא נצליח להבין את הדברים לעומקם עד סוף השיעור. ולכן, כיוון שהגיע גם הזמן של המבזק והחדשות, אנחנו נעצור כאן, בעזרת השם נמשיך בפעם הבאה, שלום.